שלום לכם, מה שלומכם? כאן אסנת, ואני איתכם בפרק חדש בפודקאסט מה שלא לימדו אותנו בבית ספר, פרק 37, אחרי כל כך הרבה זמן של היעדרות. האם אתם עדיין כאן איתי? כן, אני יודעת שאתם עדיין כאן איתי, ואני כל כך שמחה לחזור לפה. אני גם רוצה להתנצל בפניכם שנעלמתי להרבה זמן, קיבלתי כל הזמן הודעות לפרטים, מתי את מעלה עוד פרק, מה קורה עם עוד פרק, וגם אני שאלתי את עצמי את אותן שאלות, ולא קיבלתי תשובה. עד שפרק מחליט להקליט את עצמו דרכי, זה לא תלוי בי, אפשר להגיד. עד שאין משהו שהוא ממש רוצה לדבר את עצמו, אין לי מה להקליט פרק רק כדי לעשות וי שאני פעילה בתחום, הפודקאסט הזה הוא יוצר את עצמו, אני רק מקליטה. אז אני ממש שמחה לשבת איתכם סוף סוף ולדבר איתכם על הנושאים האלה שלא לימדו אותנו בבית ספר. היום אני רוצה לדבר איתכם על התוכן של טיפול. טיפול, למה אנשים הולכים לטיפול? מה זה טיפול? מה הרעיון שעומד מאחורי טיפול? והאם טיפול באמת עוזר? אז תראו, זה שאלות גדולות, ואין לי שום כוונה לענות על כולן כמחקר אובייקטיבי אקדמי. אני רוצה לענות על השאלות האלה מהמקום של ההתנסות שלי, של הניסיון ארוך השנים שלי כמטפלת, כמלוות תהליכים, כמאמנת תודעה, וכבן אדם שעושה תהליכים בעצמו, כמישהי שבעצמה עברה הרבה סוגים של טיפולים ועברה הרבה סוגים של תהליכים, ואני עדיין בהתפתחות, ואני תמיד אהיה בהתפתחות, ואני תמיד אהיה תלמידה של החיים. Hopefully, אני מקווה שזה לא יפסיק לעולם. אבל יש פה באמת משהו שחשוב לי לפתוח אותו ולדבר, ויאללה, בואו נתחיל. אז בעצם אני לא מתכוונת להתחיל לדבר פה על הקלישאה המוכרת של למה הולכים לטיפול, כואב לי, אני פוסט-טראומטית, אני עוברת משבר. ברור שאנשים לא הולכים לתהליך טיפולי. אף פעם לא ישב אצלי בן אדם על הספה ושאלתי אותו או אותה, מה הביא אותך לכאן? והוא ענה לי, רציתי להתפתח בחיים שלי, רציתי קצת להרחיב את התודעה שלי, רציתי לגלות קצת דברים על עצמי. לא, אף פעם לא שמעתי את זה. תמיד יש איזה משהו שמניע. והרבה פעמים שאנשים אומרים לי, הגעתי כי חשבתי שאולי כדאי להתחיל טיפול. זאת כבר לא אמירת האמת, כי ברור שיש איזה משהו שדוחף אותנו, מכאיב לנו, לוחץ אותנו, מכווץ אותנו, בשביל להוציא אותנו מאזור הנוחות ולהתקשר לבן אדם שבחיים לא פגשנו, לקבוע איתו פגישה, לשלם לו כסף, להוציא זמן על נסיעות ופקקים, וגם אם זה בזום, זה עדיין זמן, אנרגיה וכסף. זאת אומרת, כשאנחנו יוצאים ומשקיעים דבר כזה שהוא מחוץ להוצאות הרגילות שלנו, זאת אומרת שמשהו דוחף אותנו ומבקש מאיתנו להתחיל להניע תהליכים, ואנחנו מרגישים שאם אנחנו לא נעשה את זה, אנחנו נסבול. וסבל הוא כוח מאוד מאוד חזק שמניע להתפתחות ולצמיחה ולהתעוררות. זאת אומרת, יש לסבל ולכאב מקום ותפקיד בחיים האלה, ולא צריך להתייחס אליהם כמשהו מיותר, כי הם לא מיותרים, כי הם מעוררים, כי הם כמו שעון מעורר שמכאיב ואומר, אתה לא יכול לחזור לישון, כואב לך, קום תעשה עם זה משהו. עכשיו, כשאנחנו הולכים לטיפול, יופי שאנחנו רוצים ללכת לטיפול, אבל אני רוצה להגיד לכם שאני פוגשת את זה מהצד השני, שגם כשאנשים עושים את כל הדבר הזה, את כל המהלך, קובעים פגישות, נוסעים נסיעות, פקקים וכל העניינים מסביב, מתאמצים ומגיעים, הרבה פעמים הם מגיעים לא עם הכוונה המדויקת, וצריכה להיות כוונה מדויקת לכל תהליך שנקרא לו טיפול, או תהליך עמוק, או ליווי, או הנחיה, או הדרכה, או מנטורין, או אימון תודעה. כל דבר כזה צריכה להיות שם כוונה. ואם הכוונה היא לא להחלים ולקחת אחריות ולהתבגר ולהתפתח ולהיות מחויבת או מחויב לעצמי באופן מלא, ואני אגיד לכם יותר מזה, הטיפול ברמה הכי גבוהה זה לשים כוונה להפוך להיות ההורה הפנימי האולטימטיבי של עצמי, לקחת אחריות מלאה לחיים שלי ולהחזיר את הריבונות לחיי באופן מלא, סמכות פנימית באופן מלא, והאחריות היא עליי. ומה שקורה שאני רואה שאנשים שוב ושוב, זה תוכן שחוזר שוב ושוב בתהליכים שלי עם אנשים, ואני חייבת לציין שיש המון שממשיכים ומעמיקים וצומחים ומתפתחים, אבל יש גם חלק לא מבוטל שלא מצליחים או לא רוצים לעבור את המשוכה הזאת שקורית להם. תקשיבו, אני לא אמא שלכם, אני לא ההורה שלכם, אני לא הולכת לגדל אתכם, אני לא הולכת להגיד לכם מה לעשות בחיים שלכם. וזה חשוב, כי הרבה פעמים זה כאילו הבן אדם לוקח את עצמו מהסבל שלו, מהפוף של ההתבוססות בכאב של עצמו, ואומר, אני עכשיו אלך לטיפול, ואני אשים את יהבי אצל המטפל או המטפלת, הם יטפלו בי. לצורך העניין, נשברה לי הרגל, אני אלך עכשיו לרופא שישים לי גבס, והוא יחליט מתי מורידים את הגבס, ואחרי שהוא הוריד את הגבס, אני אלך לפיזיותרפיסט שיעשה לי תרגילים, וכולנו יודעים שכשזה מגיע לפיזיותרפיה, אם אנחנו לא עושים את התרגילים בבית, זה לא כל כך עובד כמו שזה אמור לעבוד. זאת אומרת, המגויסות שלנו לזה, ההוכחה שזה עובד, ההוכחה שעשינו את התהליך באמת נכון, זה אם אנחנו חוזרים לעמוד על הרגליים או לא. בטיפול זה הרבה יותר טריקי. למה? כי אנחנו יכולים לשבת שבוע אחרי שבוע ולספר על החיים שלנו, על המצוקות שלנו, על הקשיים שלנו, ולדבר 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 על כל מה שקרה לנו ועל ההיסטוריה שלנו, ששוב, זה מקום חשוב בתוך התהליך, כי זה מתן תוקף לכאבים שלנו, לדברים שקרו לנו, לעדות שאנחנו נותנים על כאבים וטראומות שעברו עלינו. כן, אנחנו צריכים שמישהו ישקף לנו, אבל נוצר בעיניי איזה טרנד שהוא כבר מלא זמן, מלא זמן, הוא התחיל מהפסיכולוגיה, נקרא לזה הקלאסית המסורתית, כמובן שיש לה הרבה ערוצים והרבה סגנונות, אבל אני אדבר על הפסיכולוגיה הזאת שיושבים ומדברים 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 ומדברים, לפעמים זה תלוי, יש כאלה שלא משקפים בחזרה, ויש כאלה שכן משקפים ושואלים שאלות, אבל at the end of the day, וגם בניו אייג' שהכניס המון סוגים של טיפולים אלטרנטיביים מבורכים, אבל אני מוצאת שנהיה מין משהו כזה של האדרת הקורבן. מה זה האדרת הקורבן? זה אומר, אני פצוע, אני פצועה, אני הולכת עכשיו למטפל או מטפלת, והם יקשיבו לסיפור החד צדדי שלי. כן, החד צדדי, אכן כן. אנחנו תמיד בסיפור שלנו, אנחנו הגיבור, ואנחנו הקורבן, ואנחנו צודקים, ועשו לנו, ולקחו לנו, ושתו לנו, ופגעו בנו, וניצלו אותנו. הכאבים שלנו, בכאבים שלנו, אנחנו תמיד אלה שנעשה להם סוג של עוול. זה סוג אחד של גישה, של מנגנון תקשורת בתוך חדר טיפולים. יש כמובן את המנגנון הזה של התקיפה עצמית, של משהו לא בסדר איתי, ואני דפוקה ולא הולך לי, וזה וזה, וזה גם כן סוג של קורבנות, אבל לא מול החוץ, אלא מול עצמי, שאני לא מאמינה בעצמי, ואני צריכה שיחזקו אותי. אבל מה שמשותף לכל הדברים האלה, זה שאם אנחנו לא באים עם הכוונה הזאת, שאני הולכת לקחת את עצמי בידיים, בעזרת המנחה, המנחה, המאמן, המאמנת, המטפל, המטפלת האלה, אם אני לא נעזרת בהם, אבל מי שבעצם הולך לרוץ על הרגליים, מי שהולך לחזור לעמוד על הרגליים, זאת אני, בזכות זה שאני לא אוותר לעצמי, בזכות זה שאני אסכים לעבור דרך מצבים קשים בתוך התהליך הזה, אני אסכים לשמוע אמיתות קשות, וזה משהו שהוא פשוט, מה שנקרא, מרוב שרוצים לתת את המעטפת הזאת של הערסול והליטוף והריפוי והליטוף והחבישה של הפצע, של פצעי הילדות, מרוב שרוצים לתת את זה בחדר טיפולים, מאבדים את העניין הזה של התמודדות עם החיים, החוסן הזה שאומר, אתה או את, אתם לא ילדים קטנים, אתם צריכים לדעת שבשביל לגדול, צריכים להתמודד עם אמיתות שכואב לנו לשמוע, שיקופים נוקבים, אמת כואבת, כנות ברוטלית, כן ברוטלית. כי אם אנחנו לא מחויבים לאמת, ומבחינתנו המטפל זה אכלה אינסופית כמו של אמא מארסלת ומניקה, פספסנו לגמרי את המטרה. אני אומרת לכם את זה חד משמעית. ואני עברתי כמה שלבים בתוך התהליך שלי כמטפלת, כמו שיש אומנים שאתם יכולים לראות את הציורים המוקדמים שלהם, את הבוסריות של הציורים המוקדמים שלהם, ואת הקסם שיש להם בו זמנית, ואת היופי שלהם, ואת הציורים המאוחרים שלהם, את העבודות המאוחרות שלהם, אז אפשר לראות שגם כל אדם יש לו את השלבים של ההתפתחות שלו. ואני יכולה להגיד לכם שאם אני אסתכל על העבודות המוקדמות שלי כמטפלת, אז אני באמת באתי באמונה שאני אמורה להיות התחליף האימא האולטימטיבית או האידיאלית שלא הייתה המיטיבה, נקרא לזה לא האידיאלית, אבל האימא המיטיבה שלא הייתה למטופל או למטופלת שלי. וזה אומר להיות תמיד בצד שלהם ולהכיל אותם ולארסל אותם, ואפילו באיזשהו מקום לקחת אחריות מלאה לכל מה שקורה בחדר הטיפולים. אחריות מלאה עליהם להיות, לרצות, והרבה פעמים הייתי מרגישה שאני ממש דוחפת ומניעה אנשים להתעורר על החיים שלהם, ורוצה שהם יחלימו ורוצה שהם יגדלו יותר אפילו ממה שהם רצו. הם רצו להישאר קטנים וילדים, ושתטפלי בי ותניקי אותי ותתני לי ותראי לי ותגידי לי ותכילי אותי, ולא, וזה פשוט הפך להיות מין מצב כזה שהייתי פשוט מנסה לשכנע אותם שיש זמן לכל דבר, ונכון שיש בפנים את הילד הפנימי שהוא זקוק להמון חיבוק והמון הכלה, אבל אם אתם לא תפתחו בתוככם את הישות הזאת, את המטפלת הפנימית, את המורה הפנימי, את המדריך הפנימי, את ההורה הפנימי, אם לא תפתחו את זה, אתם תמיד תישארו תלויים בי. ויכול להיות שיש מטפלים או מטפלות, אני לא רוצה לצאת בגנות אף שיטה, אבל אני יכולה להגיד לכם שיש שיטות שאפשר להישאר שם שנים. עכשיו, לא שנים עם התקדמויות. בוא נאמר שיש אצלי אנשים שנמצאים שנים, אוקיי? אבל הם לא מגיעים כבר כל שבוע, זה דבר אחד. דבר שני, הם כבר לקחו את החיים שלהם ותפסו אותם בידיים, ואני יכולה לא לראות אותם חודשים, ואני יודעת שהם בסדר. וברגע שהם ייצרו קשר ויגידו, אני רוצה לבוא לפגישה, אני יודעת שהם לא באים בשביל לחזור חזרה אחורה ואת תטפלי בי ואת תגידי לי מה לעשות. הם באים כמו שבאים, נקרא לזה, למוסך, או כמו שבאים לרעינון, לקורס רעינון כזה, שבו אנחנו ביחד כשני אנשים בוגרים מבררים ביחד את האישו שאיתו הם מתמודדים, וביחד מבררים את הנקודות, את מה שנקרא את הבליינד ספוט, את הנקודות העברות שבהם הוא או היא קשה להם להבחין, כי זה כמו ששחקן קשה לו לראות גם עין חיצונית איך הסצנה שלו נראית, אז הוא צריך במאי לצורך העניין, הוא צריך עין חיצונית שתשקף לו מה אני רואה שאתה לא רואה, כי אתה מאוד מאוד מעורבב עם זה רגשית, אבל אני, מכיוון שאני מבחוץ, יכולה לשקף. וכשאני מדברת על שיקופים, אני לא מדברת תמיד על שיקופים שהם נעים לשמוע. יש שיקופים שאני יכולה לשקף לבן אדם ולהראות לו שיש פה מקומות שבהם הוא מניפולטיבי, הוא מתנהג ממקום ילדי, הוא זה שרוצה לשלוט בסיטואציה, הוא זה שמקופף את המציאות או מקופף את האמת, או לא הולך עם האמת עד הסוף, עד השורש, אלא מעגל פינות וכאלה. ואם אין את הבגרות הזאת שאומרת, אני רוצה לגדול וגם זה יכאב לי, אני מוכן או מוכנה לשמוע את האמת, את מה שאת משקפת. שוב, האמת, מה ש... כפי שאני רואה זה, אני מציעה פרספקטיבה להתבונן בה ולראות איפה המקום שלי, איפה החלק שלי בסיפור הזה, איפה החלק שלי בסיפור הזה שנפגעתי בו, שכואב לי בו, שאני תקוע בו, שאני מרגישה חוסר ישע, או שאני מרגישה חוסר הגינות אפילו, מצד אנשים אחרים. איפה החלק שלי? עכשיו, כשאנחנו באים לתוך תהליך so called, תרפויטי, אוקיי? נקרא לזה תהליך תרפויטי, ויש לי שם ציפייה שהמטפל או המטפלת שלי יהיו ההורים האלה שלא היו לי, ששם הם יבינו אותי. לצורך העניין, אני אתייחס לתרפיסטית, אוקיי? אז התרפיסטית תהיה כמו האימא הזאתי שאומרת לי, וואו, באמת זה מה שהם אמרו לך? איזה חוצפה, זה לא יכול להיות. אתה צודק, אתה וואו, זה כאילו תמיד בצד של הבן אדם השני. מה, כואב לך? זה באמת כואב מה שעשה, זה, מה תעשה עם זה? ואיך אפשר, ומה תגיד להם? ואיך תגן על עצמך? וזה לא בסדר, ואתה תמיד צודק, ואתה, אני מבינה אותך. זאת אומרת, זה מה שהתפקיד הזה, הוא גם לא אמא מיטיבה, אני חייבת לציין. אם הייתי מקבילה את זה לאמא, אז זאת אמא חונקת. זאת אמא שבעצם היא רק בצד, בצד של הילד, ומזדהה עם הילד. למשל, הילד רב עם חבר הכי טוב שלו, הוא בא ומספר לה כמובן את מה החבר אמר לו ומה החבר עשה לו. הוא שוכח לספר, ילדים תמיד שוכחים לספר את החלק שלהם. מה היה החלק שלהם בתוך הוויכוח, מה היה החלק שלהם בתוך הריב. כי ילד תמיד רוצה לקבל את הליטוף שלו. זה טבעי, ילדים הם בשלבים מאחרים בהתפתחות שלהם. הם רוצים את החיבוק של אמא, הם רוצים שאמא תהיה בצד שלהם. וכשאמא רק מזדהה עם הילד שלה ולא בודקת מה קרה שם, ואיפה החלק שלך, ומה אתה אמרת לו, ולא רק מה הוא אמר לך, ומה אתה עשית לו, ולא רק מה הוא עשה לך. אז היא בעצם מלמדת את הילד ששווה לו תמיד להביא רק את הצד שעושה אותו קורבן, שם הוא יקבל את הכי הרבה חיבוק, את הכי הרבה תמיכה, את הכי הרבה הזדהות. הוא מייצר איזה סוג של קואליציה עם האמא נגד זה שפגע בו או האחרים לצורך העניין. וזה שלב שהוא כן חשוב, זה לא משהו שהייתי אומרת להוציא אותו לגמרי מהתהליך. זה שלב שחשוב שאנחנו רוצים להרגיש שיש מישהו בצד שלנו, שיש מישהו שנותן תוקף לכאב שלנו, למה שעברנו. זה שלב מאוד חשוב. בוא נאמר, אם תהליך תרפויטי זה תהליך בעצם כמו ילדות מואצת, אז יש שלבים בהתחלה שהילד צריך לדעת שהמטפל או המטפלת האלה הם בצד שלו, הם רואים אותו, הם מבינים אותו, כן? אבל אם נתקעים שם ומחפשים רק את החלק הזה, זאת אומרת, זה חלק מאוד, זה חלק קטן, זה לא החלק העיקרי, זה אחד החלקים בתוך המורכבות הזאת של דינמיקה טיפולית. החלק הזה של האימא המחבקת או שהיא המבוגר האחראי שמזדהה עם הילד וקצת מאדירה אותו אפילו. יש התמכרות מאוד גדולה לחלק הזה. זה כמו להתמכר לחלב אם, ולא לרצות לעבור לאוכל מוצק, ולא לרצות לעבור לאוכל של גדולים. כי החלב אם הוא מאוד ממכר, והוא מאוד מושי כזה, והוא מתוק, והוא סמיכי, והוא מנחם. וכשאנשים מתמכרים למקום הזה, הם לא יגדלו. וזה אחד הדברים שאני כמטפלת חובה ועומדת על זה, אני די בהתחלה בודקת ביחד עם עם מי שנמצא מולי, מה הציפיות, למה הוא נמצא אצלי, מה הכוונה. והרבה פעמים אני רוצה להגיד לכם שאנשים אומרים משהו, הם אומרים אני רוצה לגדול, אני רוצה להתפתח, אני רוצה לקחת אחריות, אבל בתכלס אני הרבה פעמים יכולה לראות שיש שם כבר את ה... ואני קוראת לזה נגע, כי זה נהיה ממש התמכרות, התמכרות לחלב אם במובן האנלוגי, המטאפורי כמובן, ו... והמקום הזה מייצר סוג של מאבק, של את תתני לי את מה שאני באתי לקבל פה, לא, אני לא אשמע שיקופים שלא נעים לי לשמוע, לא, אני, זה כואב לי השיקופים האלה, זאת אמת בפרצוף, קשה לי לשמוע את זה, ואני משקפת. אתם יודעים, אני יכולה לפעמים לשבת מול בן אדם ולהגיד, אתה, אני רואה שאתה מצפה מהבן אדם השני, אתה מצפה מבת הזוג שלך, שתהיה אמא שלך, ואתה משחק את המשחק של הילד, או הילד המרצה, או הילד המרדן, ואתה עצמך לא לוקח אחריות מלאה על החיים שלך, ומצפה שיפתרו לך את הבעיות. אתה נשאר פסיבי ולא בוגר. ואני יכולה להגיד לכם שאני משקפת את זה, כי אם הבן אדם באמת רוצה שינוי, הוא צריך לשמוע איפה הוא תוקע את עצמו. וברור שזה מקום שקשה לשמוע את זה, כי זה, קודם כל זה פוגע לנו באגו, כשאנחנו באים כביכול לטיפול, אנחנו, החלק הילדי אומר, סליחה, בשביל זה אני משלם, שתעליבי אותי. אבל זה העניין. זה, התרה היא כמובן לא להעליב. זה כמו שתלכו לרופא שיניים, והוא יתחיל לחפור לכם בשורש ויחאיב לכם, הוא ייתן לכם זריקה. ואתם תגידו, סליחה, בשביל זה אני באתי לפה, אני באתי עם כאבי שיניים, באתי שתפסיק לי את הכאבים, לא שתוסיף לי עליהם. אבל רופא שיניים, כשאנחנו הולכים, כולנו יודעים את זה, מה מחכה לנו, אז אנחנו מבינים לאן אנחנו הולכים. אבל תארו לכם שהיו אומרים לכם, קניתי לך קופון לספא, ועוצמים לך את העיניים כל הדרך, ואת מגיעה, ובעצם את מגלה שלקחו אותך לרופא שיניים, לטיפול שורש. אימאלה, איזה תחושה של... תקיפה כמעט, איזה אכזבה, זה כואב פי שמונה, כי לא באנו מוכנים לזה. וכשאנשים באים עם האג'נדה הסודית שלהם, שבעצם הם יבואו לספה של פוצי מוצי, שוב, יש כאלה שמספקים את זה יפה מאוד, ואלה שמספקים את זה יפה מאוד, גם בדרך כלל יוצרים אנשים, יוצרים כאילו בתהליכים האלה, קורבנות רעילה במיטבה, מה שנקרא, במיטבה במרכאות כפולות. זה לא מיטב ושום דבר לא מיטיב בזה. אבל אנחנו חיים היום בחברה שמקדשת את הפוסט טראומה ומשאירה אותה כמו כתר על הראש. אני פוסט טראומטית ואנה מכם לכו על קליפות של ביצים כדי לא לתרגר אותי. ואנשים שבאים מהמקום הזה ומצפים שהם יבואו ויפרסו את מרכולתם, אני אומרת לכם את זה, אני אהיה כנה ואני אהיה ישירה, כי אני חושבת שהרבה אנשים לא מעיזים להגיד את זה, אבל זאת האמת. אנשים באים לטיפול לפעמים עם אותה חבילה שהם עוברים איתה ממקום למקום. אתם מכירים את אלה שיש להם איזה חבילה כזאת מגולגלת, והם פורסים את המרכולת שלהם, וכאילו את כל המוצרים שלהם ככה פורסים את זה, ומראים לך פה ופה 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 ופה, ואנחנו צריכים כאילו ללטף את זה, ולרפא את זה, ולהחליק על זה, ולהניק את זה, אבל לא לקרוא את הבן אדם השני לקחת אחריות ולהגיד, אוקיי, ואיפה החלק שלך, ומה אתה הולך לעשות עם זה? זהו? זה הולך להיות ההגדרה שלך כבן אדם, ההגדרה שלך, כל מה שקרה לי עד היום, זה מה שמגדיר אותי? האם ההיסטוריה שלנו אמורה להגדיר אותנו? האם אתם רוצים כל החיים להיות עם תו נכה רק כדי שתוכלו לחנות בכל מקום ויהיו לכם קצת עטבות, אבל לא תלכו על הרגליים שלכם ותישארו תחת הטייטל של נכים? ואני רוצה להגיד לכם שיש אנשים שאשכרה מכורים לזה. הם רוצים את התו נכה שלהם בעיר שקשה למצוא בחנייה. הם אומרים, לי שווה להמשיך להיות על כיסא גלגלים, אבל לפחות יש לי אחלה הטבות של נכים. אני מקבל נכות מביטוח לאומי. וזה לא אנלוגיה, זה אמיתי. אז תחשבו על אחת כמה וכמה שזה אמיתי, אבל הבן אדם לא הולך על הרגליים. תחשבו על אחת כמה וכמה בנפש, יש בנו חלק, בכולנו יש את החלק הזה, שלא רוצה לגדול. יש בנו הרבה חלקים, בתת מודע שלנו יש המון חלקים. מה שאנחנו מכירים במודע, זה לא כל מה שיש בנו. יש החלק המודע, החלק שרוצה טיפול, החלק שרוצה לגדול, סוחב אותנו לטיפול. אבל החלק שלא רוצה שיכאב לו, והחלק שלא רוצה להתאמץ, הוא רוצה לברוח משם. או שהוא רוצה להתווכח ולהתמקח עם המטפל, שיגיד לו איך אתה הולך לטפל בי. איך אני מתכווה, אני בא אליך, אז אתה תטפל בי כמו שאני מצפה ממך לטפל בי. בהרסול, אל תגיד לי דברים שכואבים לי. לא מתאים לי. אני רוצה שתיתן לי את החלב אם שבשבילו באתי. לזה אני מכור, את זה אני רוצה. לא תיתן לי דברים אחרים. וצר לי, אני מכירה לא מעט מטפלים שמאמינים שזאת הדרך, מתכופפים לזה, מתקפלים, וכאילו מתייחסים כמו אמא כזאת סלחנית שאומרת, טוב, הוא ילד, הוא זה, טוב, מה לעשות? הוא צריך איתו בעדינות, צריך איתו ככה, צריך איתו ככה. וזה מטפח דור שלם של פוסט-טראומטים גאים, אילאים ומתנסים. חד משמעית אני אומרת לכם את זה, ואתם, מי מכם ששמע את הפרקים הקודמים שלי, אתם יודעים שיש לי הבנה בזה. זה לא שאני מדברת ממקום שלא מבין את העולם הפנימי, שלא מבין את העולם הרגשי, שלא מבין את מה שאנשים עברו. אבל אם אנחנו באמת 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 רוצים לגדול, יש שלב לצאת מהגן ילדים הזה, כי כן, יש טיפולים שהם כמו ללכת לגננת, והגננת היא בתחילו ורחימו מטפלת ומרגיעה ומנחמת, והילד הפנימי, ומה הילד הפנימי, והפנימי והילד הפנימי. עכשיו, אתם יודעים שאני מאוד 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 מאמינה בתהליך עבודה עם הילד הפנימי. אבל לפעמים אנשים ממש 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 מתמכרים לזה. ואין שם את ה... אוקיי, יש ילד פנימי, איפה ההורה הפנימי? איפה הבוגר הפנימי, לא רק הפנימי, החיצוני, איפה זה שמייצג את הילד הפנימי? איפה החלק הזה שמטפל בחלק בילד הפנימי, לא רק לטפח את המקומות האלה? איפה החלק הבוגר שאומר, אני לוקחת אחריות מלאה על החיים שלי? אני אומרת את זה, מי מכם שעשה את אתגר החוסן, או שמעתם על אתגר החוסן הנפשי 21 ימים, אתגר שרץ כבר 4 פעמים ב4 מחזורים שונים, והוא עושה תהליכי עומק לתוך המקום הזה שאומר, איפה הסמכות הפנימית שלי? איפה החוסן הנפשי שלי? האם אני אתבוסס בלהאשים אנשים אחרים? עד מתי? עד מתי מישהו אחר יהיה אחראי לבעיות שלי? עד מתי מישהו אחר יהיה אחראי להתקפי זעם שלי? עד מתי מישהו אחר יהיה אחראי לדיכאונות שלי? עד מתי? עד מתי אני אצטרך להיות זאת שהולכת ומקבצת נדבות של אמפתיה וסימפתיה מאנשים שאני משלמת להם, במקרה הטוב ובמקרה הפחות טוב, מאנשים שאני פוגשת ביום יום שלי וגורמת לאנשים להרגיש לידי, להיות רגישים מאוד מאוד מאוד, כי אני... פשוט אוסף של טריגרים מעליך, אני פשוט פצצה מתקתקת, כי אני לא, אני מכתיבה דרך הקורבנות שלי איך אנשים התייחסו אליי. ואנשים מתמכרים לזה. זה ממכר. והרבה פעמים, אם אתם חושבים שיש אנשים שהולכים לטיפול בשביל לצאת מזה, לא, הם לא הולכים לצאת מזה. הם הולכים כדי שהחלק הזה יקבל מקום רשמי. על הספה של המטפל, רשמי. ומי שמכור למקום הזה, הוא לא יחלים. קודיפנדנט, יקרים ויקרות, in recovery, מה שנקרא, בהחלמה. לכולנו יש את החלק הזה, מי מכם שמכיר את התוכן הזה של קודיפנדנסי, המקום הזה, האמפתי, יופי. אבל המקום האמפתי, שוויתר על הכוח שלו בשביל שיהיו איתו, שלא יעזבו אותו כדי לשרוד, זה מנגנון הישרדות, ללא ספק, זה מנגנון של ריצוי, זה מנגנון הישרדות. אז הנטישה העצמית היא בעצם משהו שנוטש גם עוד חלקים, לא רק את עצמנו, נוטש את המסע, את הנשמה שלנו, במובן הזה שאנחנו לא באנו לפה להיות קורבנות לנצח. גם אם עברנו תקופות קשות וימים קשים ומערכות יחסים קשות, זה לא אומר שזהו. מה שנקרא מכתוב, הוא כתב לנו ככה, וככה אנחנו יכולים להישאר, ואנחנו רק נידע את כל הסביבה, איך להתייחס אלינו, כי אנחנו נכים, פצועים, רוצים יחס מיוחד, ליטוף, לא רוצים לקבל כל דבר, זה שיפוט, זה ביקורתי, זה שיפוטי, זה לא אמפתי, זה כבר כולם למדו את זה. הפגיעות הזאת, בואו אני אגיד לכם עוד משהו על פגיעות. ברנה בראון המדהימה, אם עדיין לא נפגשתם בה, חפשו אותה בטד, טד טוק, יש לה ברנה בראון, יש לה שני הרצאות טד מדהימות, לדעתי יותר מוצלחות גם מהספשייל שעשו לה בנטפליקס, גם בנטפליקס אפשר למצוא את ברנה בראון, שם היא כבר יותר משופשפת, מסחרית, כבר מנוסה באור הזרקורים, אז היא הייתה ממש ככה בג'וסיות של ההתחלה שלה, מאוד מאוד נהניתי לשמוע אותה. ברנה בראון מלמדת דברים מדהימים על פגיעות ועל אמפתיה. אבל גם פגיעות הפכה להיות איזה סוג של טרנד כזה, של להתפשט ולהתארטל עם הפצעים, ושכולם ילטפו לי אותם. ויש אנשים שפשוט למדו דרך זה לקבל את התשומת לב שלהם, והייתי מעזה להגיד את האספקה הנרקסיסטית שלהם. ואני לא מדברת על נרקסיסטים, אני לא מדברת על הפרעות אישיות נרקסיסטיות, כי לכולנו יש אלמנטים נרקסיסטיים, יש התנהגויות נרקסיסטיות, יש מקומות שלא מודעים שהפעולות או ההתנהגויות או הצורות הדיבור, התקשורת, יכולה להיות תקשורת נרקסיסטית, לא בצורה מכוונת, אבל כמו שכל אדם שהוא מחשיב את עצמו לבן אדם טוב, יכול להגיד דברים שיעליבו והוא מישהו אחר. ויכולים להישמע לא רגישים ולא אמפתיים. כולנו, אנחנו כמו, אני קוראת לזה כמו איזה אי טרופי, יש לנו המון, המון סוגים של מצבי רוח ומזג אוויר. אז אנחנו לא תמיד נמצאים במיטבנו מאורגנים. יש את ההורמונים ויש את המצבי רוח ויש מה שנקרא, נסיגה של מרקורי, whatever, אבל לכולנו יש תנועה כל הזמן. זה תנועתי, זה דינמי. אז אי אפשר להגיד, אני תמיד אגיד את הדבר הנכון, ואני אף פעם לא פוגעת באף אחד, ואני תמיד אומרת את האמת, ואני בחיים לא עשיתי דבר כזה, ובחיים אני לא עושה. זה צדקנות, וזה התחסדות, וזה לא אותנטי. כי ברמה אותנטית לכולנו יש את הכל. כמובן, האם אנחנו, מה שעושה את ההבדל בין בן אדם שהוא לא מודע למודע, זה מי שמודע, הוא יודע, הוא מכיר את המקומות האלה והוא מבסט אותם, והוא לוקח עליהם אחריות. ויש משהו בטיפול, אני יכולה להגיד לכם, מי שפורץ דרך בטיפול, ויש זכיתי ואני זוכה ללוות אנשים כאלה, שעושים פריצות דרך בחיים שלהם, זה אנשים, זה תמיד האנשים שלקחו אחריות מלאה על התהליך הזה, והם פשוט מתייחסים אליי כמורת דרך, כמאמנת כושר. הם באים לחדר כושר, הם לא באים לספה. הם לא באים לקבל ליטופים ומצמוצים וזה, למרות שהם כן מקבלים תמיכה ואמפתיה והבנה וחיבוק, אבל לא רק את זה הם מקבלים. הם מוכנים, הם באים במקום שהם מוכנים להתמודד עם האמת בלבן של העיניים. הם מוכנים לפגוש את המקומות, את הצל של עצמם, את המקומות הלא מודעים, את המקומות המניפולטיביים לכולנו יש את זה. המקומות המניפולטיביים, המקומות הלא כנים, המקומות המתקרבנים, המקומות המרצים והמקומות השתלטנים. יש בתוכנו את כל החלקים האלה, את המקומות הפוגעניים, הנקמנים, הכועסים, גם אלה שלא תוקפנים, אז יש להם את הפאסיב אגרסיב. מי שיכול לשמוע את הדברים האלה יגיד וואלה נכון, את המקומות שאנחנו משקרים לעצמנו, את המקומות שאנחנו מעלימים עין מהאמת ולא רוצים להתמודד איתה. כל המקומות האלה נמצאים בתוך כולנו. כשאנחנו באים לתהליך טיפולי ואנחנו מסרבים לגדול למקום הזה, שאנחנו מאפשרים למי שנמצא מולנו, המטפל או המטפלת לצורך העניין, להדריך אותנו ולשקף לנו דברים שקשה לנו לראות בעצמנו, או אנחנו לא רוצים לראות, או אנחנו מכחישים שהם קיימים, ולשקף לנו ולעמוד על הגחלים האלה, ולהגיד, אוץ', 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 את יודעת שאת אומרת לי את זה, בדיוק היום אמרה לי את זה לקוחה היקרה שלי, שאמרה לי, אמרתי הדברים שהיה לה קשה לשמוע, והיא ישבה מולי, הסתכלה בעיניים, היו לה דמעות בעיניים, והיא אמרה לי, נורא קשה לי לשמוע את זה, כשאת אומרת לי את זה, אני יודעת שזה נכון, אבל זה ממש קשה לי לשמוע את זה. ואמרתי לה, אני יודעת, זה קשה מאוד, וזה דורש המון אומץ לשמוע את מה שאת שומעת, ולא להתכחש. זה, הרווח הוא כולו שלך, אם את תסכימי להתבונן לתוך המקומות האלה. וזו תגובה שהיא מאוד כנה בגובה העיניים שלה, אני מתכוונת. אבל אני יכולה להגיד לכם שלא מעט פעמים שיקפתי לאנשים דברים שהם לא מוכנים לפגוש בעצמם. אז התגובות היו, איך את אומרת לי דבר כזה, זה לא נכון, זה מעליב אותי, זה לא אמפתי, את לא אמורה להגיד לי את זה. אז אני לא אמורה להגיד. אם באתם לבקש ממני שיקופים והדרכה, ואני רואה שתקוע לך קוץ ברגל, ואת אומרת לי, כואבת לי הרגל, כואבת לי הרגל, ואני אומרת לך, יש לך שם קוץ, ואת אומרת, אין לי שם כלום, כואבת לי הרגל, כי בעטו לי בה כשהייתי בת 3. את עורכת עכשיו על קוץ, וצריך להוציא אותו, צריך לראות אותו, צריך להתבונן בו. יש פיל בסלון, צריך לראות אותו. וההתייחסות לטיפול, כמו לספה, כמו לאימא, כפרה עליך, אתה החיים שלי, אתה מלך, את מלכה, את נסיכה, את החיים שלי, המושלמת שלי, זה לא טיפול, זה נזק. זה יוצר נזקים אצל אנשים שהם פשוט מתמכרים לזה, והם עוברים, הם יונקים, 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 זה לא מתקדם לשום מקום בדרך כלל, או שזה מתקדם מעט מאוד, בהתחלה זה מאוד אופוריה כמו התאהבות, יש לי מישהו או מישהו שמבין אותי ורואה אותי ותומך בי ובצד שלי ובזה ובזה ובזה, ובאיזשהו שלב זה כבר לא מתקדם לשום מקום. אז יש את האפשרויות, או שנשארים ויונקים ויונקים ומתמכרים ומתמכרים, וזה טוב לשני הצדדים בגלל שצד אחד מרגיש כמו גיבור והצד השני מרגיש כמו ניצול. וככה אגב בונים קטות. מה בקט עושים הרי? בקט אומרים, לא אוהבים אותך בחוץ, המשפחה שלך לא מבינה אותך, אתה לא מרגיש שייך לשום מקום, בוא אלינו, אנחנו ניתן לך שייכות, בוא תהיה חלק מהקאט שלנו. ובקאט הזאת מרעיפים עליו, עושים לו חתיכת love bombing, עושים לו הפגזה של אהבה, מציפים אותו באהבה ללא תנאי. אתה מושלם, אתה מהמם, אוהבים אותך, אנחנו, תמיד יהיה לך פה בית. כל החלומות שלו מתגשמים, זה לא חלומות, זה פנטזיות, כי אין דבר כזה לבן אדם מבוגר, שמישהו יאהב אותו ללא תנאי, כמו תינוק שמחתלים אותו. אין דבר כזה במציאות לבן אדם מבוגר. בן אדם מבוגר צריך להתנהג כמו ילד מבוגר, לא כמו פיטר פן שנתקע בגיל 5. והקאט היא בעצם מוכרת לו את הפנטזיה הזאת של בוא אני אניק אותך, בוא אתה אהוב, לא משנה מה, אתה מושלם, אתה מהמם, אתה מדהים, אנחנו אוהבים אותך, אתה חיכינו לך, איפה היית? עד שהוא לאט 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 מאופנת, נרדם ונלכד ומתמכר. עכשיו הם יכולים לעשות מה שהם רוצים. לקח את הכסף שלו, יגידו לו תנתק מגע עם ההורים שלך ועם המשפחה שלך ועם החברים שלך, הוא ינתק מגע, הוא שלהם. הוא שלהם, מה שהם יגידו לו הוא יעשה. ובמקום הזה, גם כשמתחיל להיות לו רע, והוא מתחיל לראות את כל הסדקים בסיפור, ופתאום יש התנהגויות פוגעניות ונצלניות, ועושים לו גס לייטינג וכל זה, הוא כבר לחוד. הוא כבר נתן, מסר את הכוח שלו למישהו אחר. אז תבינו שיש לזה מחיר. כשאנחנו באים לבן אדם אחר, אנחנו כבר מבוגרים, כשאנחנו באים לבן אדם אחר ונותנים לו, כך תטפל בי, כך תציל אותי, אנחנו מבטרים על הכוח שלנו, ושמים את הכוח שלנו בידיים שלו, וסומכים עליו באמון עיוור. לא צריך לסמוך על אף בן אדם באמון עיוור, כי גם המטפל הוא בן אדם, הוא בן אנוש, והוא עושה טעויות. אני הראשונה שהעיד על עצמי שאני בן אדם, ואני רחוקה מלהיות מושלמת, או איזה גורו, או whatever. אני בן אדם, ואני אנושית, ואני יכולה לעשות טעויות, ואם יש משהו שקשה צריך לשקף לי אותו, ולהגיד לי ולעמוד על שלכם, ויהיה פה, יתנהל פה שיח של שני אנשים בוגרים, ולא ויינינג יהיה בבני של את אמרת לי, ולמה אמרת לי, וככה לא מדברים שני אנשים מבוגרים. צריכה להיות פה שיחה אמיתית וכנה ונוקבת ומאפשרת, וזאת, וכשיש את השיחה הזאת ממקום ששני אנשים בוגרים שאומר, אני לוקח אחריות, אם משהו לא מתאים לי אני אומר, אם משהו לא תואם אותי אני שואל, ומבררים, וכל הזמן מבררים ביחד, האם זה תואם, האם זה מתאים, מה הציפיות שלך, מה הציפיות שלך, מה אנחנו מתכוונים לעשות ביחד, לאיזו דרך אנחנו יוצאים ביחד, איך הדרכים שאת מצפה שאני אעבוד איתך, מה לא טוב לך, מה כן טוב לך, ובודקים ומבררים כמו שני אנשים מבוגרים. לא כמו ילד שבא ומצפה שיניקו אותו, או שיטפלו בו, או שיצילו אותו. חבר'ה, אני אומרת את זה, זה המוטו שלי. תיכנסו לקבוצה, התעוררתי מה עכשיו בפייסבוק, השער, איך אומרים, התמונת נושא שלה. אף אחד לא בא להציל אותך. אף אחד לא בא להציל אתכם. אין מי שיבוא להציל אתכם. יש איזה בלבול. יש איזה חוסר הבנה. יש איזה חוסר הבנה בסיסית במה זה טיפול. אני יודעת שבעברית זה בעיה. כי המילה טיפול, אתם יודעים, אני יצא לי כמה פעמים, לא הרבה, אבל יצאו כמה פעמים בודדות, שדיברתי עם אנשים, סתם, שהכרתי אותם ב... לא יודעת, נסעתי במונית, הנהג מונית התחיל לדבר איתי וזה וזה, ושאל אותי, מה את עושה בחיים? אמרתי לו, אני מטפלת, אז. אז הוא אמר לי, מה, בילדים? את מטפלת במבוגרים? מטפלת במה? בילדים? הוא ממש ניסה להבין, הוא לא הבין על מה אני מדברת. כי המטפל היום הקלאסי שמנסים להבין מה זה טיפול רגשי, אז בעצם אתה אומר, אני פסיכולוגית או משהו כזה. אבל אם לא אומרים פסיכולוג או פסיכולוגית, אז כאילו אנשים שואלים, איזה סוג של טיפול? כי כן, יש מטפלים בילדים ויש מטפלים באנשים סיעודיים. אז המילה עצמה היא טריקית, כי היא שותלת בתת מודע שלנו ציפייה שמישהו יטפל בי, שאשכרה מישהו יטפל בי. עכשיו תחשבו על העניין הזה, שיש את העניין של טיפול וטפילות. זה אותו שורש. אני יודעת שזה נשמע קשוח, אבל אני אומרת את זה בשביל שאנחנו נתעורר, כדי שאנחנו לא נאבד את הכוחות שלנו ולא נאבד את הסמכות שלנו. הרבה פעמים כשמגיעים, תראו, כשמטפלים בילד, אתם לא יכולים להגיד על ילד קטן שזקוק לטיפול שהוא טפיל, כי הוא חייב את זה, כי רק ככה הוא יכול לשרוד. למי קוראים בן אדם שהוא טפיל? או למה קוראים טפילות? שבן אדם אמור להזין את עצמו, לחלקל את עצמו, לחלקל את צעדיו, לקחת אחריות על מחשבותיו, על מעשיו, על רגשותיו, לקחת אחריות מלאה לעולמו הפנימי, והוא מצפה שמישהו אחר ייקח את זה עליו. עכשיו, זה נהיה כאילו בראשון, כי אם נעשה את זה לבן אדם שהוא כאילו זה לא המקצוע שלו, אז הוא יגיד, תעזוב אותי, באמא שלך, אני כאילו, לך לטיפול, מה נטפלת אליי? לך למישהו אחר שיכיל אותך, אל תבוא, תקיע עליי את כל הבעיות שלך, אני לא יכול לטפל בך, אין לי את ההכשרה הזאת. אז יש פה איזה משהו טריקי, אז הולכים למטפל או למטפלת, ואז מצפים שהם יעשו את זה. הבעיה היא שיש גבול מאוד 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 דק בין תמיכה, הישענות, הדרכה, כוח עזר, זה משהו שנותן לנו עזר, כמו קביים, כמו מקל, כמו כתף, להישען עליה, כמו להגיש לנו טישו, לחבק אותנו כשכואב לנו, שזה מדהים, שזה חלק מהתהליך. אבל ככה לבוא בכל הכובד המשקל ולבוא ולהתיישב על הבן אדם השני ולהגיד, אתה מטפל, טפל בי, סלמת, אני הייתי פה. אתה תטפל בי ותוציא אותי כמו אוטו שמכניסים למוסך. האוטו פסיבי, נכון? לוקחים את האוטו למוסך, מטפלים בו, הבן אדם בא, חוזר, לוקח אותו מהמוסך. האוטו עובד שוב, כי מישהו טיפל בו, נכון? אבל אין את זה במצב של בן אדם מבוגר. ואם בן אדם מבוגר יביא את הכוונה הזאת של אני אבוא ושמישהו אחר יטפל בי ואני לא אקח איזה אחריות, אז הוא מתחיל לייצר מערכת טפילית עם בן אדם אחר. ברישיון. כי זה ברישיון, כי זה בהסכמה. וכמובן שזה תלוי במטפל אם הוא מסכים לזה או לא מסכים לזה. מי שמסכים לזה, שיהיה לו בהצלחה. זה בסופו של דבר יביא למצב של שחיקה מאוד מאוד גדולה, אם ככה כל האנשים שבאים אליכם. אני עברתי את זה בחיי, שוב, מאחוזים קטנים מהאנשים שהגיעו אליי, רוב האנשים שהגיעו ומגיעים אליי, מה שנקרא, אלוהים ברך אותי באנשים מדהימים שמגיעים אליי, מעניינים במובן הזה שהם מעמיקים, והם אינטליגנטים, והם מחויבים להתפתחות שלהם, והם רוצים לגדול, והם מעורבים, והם אקטיביים, והם פרו-אקטיביים. ממש ברכה ומתנה לכל מטפל ומטפלת. ובתוך הרוב תמיד יש כמה אנשים שהם ממש באים, תפלי בי, תפלי בי, תחילי אותי, לא בא לי להתמודד עם קושי הזה. הם לא אומרים את זה, הם יגידו את מה שסיכמנו כביכול, אני מציגה את זה כבר בהתחלה, אבל זה נכנס מפה ויוצא משם. יש דבר כזה שנקרא אג'נדה סודית. בן אדם אומר את מה שהוא יודע שנכון להגיד, כדי להתקבל לרעיון עבודה, כן? אבל בתכלס, בטוח הרבה מאיתנו היו ברעיונות עבודה, והתכוננו לרעיון עבודה, לענות על התשובות, על השאלות, לענות את התשובות על השאלות, התשובות הנכונות, התשובות שהם רוצים לשמוע. ואיזה בזבוז של זמן ואנרגיה לבוא לתהליך כזה ולהגיד למטפל את מה שהוא רוצה לשמוע. למה? למה להגיד לו את מה שהוא רוצה לשמוע? תגידו את האמת ואז נראה איך אפשר לעבוד איתה. למה להשאיר תוכן מחוץ לחדר הטיפולים כדי לצאת יותר פוטוגנים? זה כמו לנקות לפני העוזרת. זה ממש בזבוז של אנרגיה, זה ממש הונאה עצמית. אני אפילו לא מדברת על הונאה של המטפל, כי תכלס, אני אגיד לכם, תכלס, בצורה הכי בוטה, אף אחד לא אכפת לו. באמת, מה זה לא אכפת? ברור שיש אכפתיות ברמה האנושית מבני אדם. וברור שיש אכפתיות מכל אדם שנכנס ופוגש אותי ועושה איתי תהליך, אכפת לי ממנו ברמה האנושית, שאני רוצה שיהיה לו טוב ואני רוצה שהוא יצליח בתהליך שלו. אבל להגיד לכם שאם הבן אדם בא ומשקר ומשמיט נתונים כדי שבסיפור הוא יצא פוטוגני, אכפת לי? אם הוא רוצה לתקוע לעצמו מקלות בגלגלים, אני לא אפריע לו. Help yourself. זה שלך החיים האלה, זה לא החיים שלי. אני ארדם טוב בלילה. אני עשיתי את חלקים. אתה לא הבאת את החלק שלך לתוך התהליך הזה, וזה לא מתקדם. אז זה בעיה שלך. ויש את המקום הזה של לפעמים אנשים מצפים שהמטפל יסחב אותך על הגב. פעם אמרתי את זה למישהי, זה לא מסע אלונקות, אני לא סוחבת אף אחד על הגב. אם לך לא אכפת מהחיים שלך, אז גם לי לא אכפת מהחיים שלך. אם לך לא אכפת מהחיים שלך, לא יכול להיות שלי יהיה אכפת יותר ממך, שאני אסחב אותך על הגב. אם את לא רוצה להשקיע בחיים שלך, ואת לא רוצה להתמודד עם האמת, אני לא אלחם איתך. אני אגיד לך, זה מה שיש, זאת השיטה, לא מתאים. חפשי לך אם מינקת אחרת, אני לא מניקה. אני לא מניקה. זה קשוח, אני יודעת, אבל האמת יכולה להכאיב. אני מאמינה שהיא גם מרפאת. אני מאמינה שהיא מרפאת, כמו שעושים טיפול שורש, זה כואב. מי מכם שעבר טיפול שורש, זה כואב. אבל זה מה שמפסיק את הכאב הכרוני. ואני שמה לב שיש אנשים שכדי לא לעבור כאב אקוטי חד שהוא קצר מועד, מעדיפים להרגיש כאב עמום פחות או יותר, או כאב מתמשך כרוני, אבל לא אקוטי, לא חזק, לא בעוצמה של ווליום 10, אלא בעוצמה של 4, אבל ככה ברקע. בעוצמה של 5, ברקע, כאב מתמשך, מוכר, את זה אני מכירה, בסדר? אני אקח משככי כאבים, זה עובד לי. אני אשתמש בכל הדברים שיכולים לשכך את הכאב, אני אקח כדורים, אני אקח אשתי אלכוהול, אני אברח למסכים, אני אראה נטפליקס, אני אוכל מלא אוכל, מנחם וכו' וכו'. כל ההתמכרויות למיניהם. רק כדי לא להרגיש את הכאב הזה שהוא ברקע. אבל ללכת ולעשות טיפול שורש, ולפעמים זה נחווה כטיפול שורש בלי הרדמה, וזה כואב, זה כואב. אבל זה מה שמרפא. יש משפט ששמעתי פעם ממריאן וויליאמסון, מורה רוחנית מקסימה שמלמדת את הקורס בניסים, אם שמעתם עליו. אז היא מספרת שבצעירותה היא הייתה מאוד סובלת ובדיכאונות ובדרמות ובעניינים, ותמיד כזה כועסת על עצמה ולא הולך לה ומרחמת על עצמה וקורבנית. ויום אחד אמר לה חבר, אני אגיד את זה באנגלית ואני אתרגם, you know why you're so hard on yourself? It's because you're so easy on yourself. זה אומר, את יודעת למה את כל כך קשה עם עצמך? בגלל שאת עושה לעצמך הרבה הנחות. את עושה, מנסה לעשות לעצמך חיים קלים, וזה לא עובד, אז את אחרי זה כועסת על עצמך ואת קשה עם עצמך. זאת אומרת שבטווח הקצר, אנחנו רוצים את התוצאה המיידית שיהיה לנו קל ונוח ונעים ומלטף ומחבק, ואם אנחנו בוחרים בטווח קצר את הסיפוק המיידי, לא יהיה לנו את הסיפוק לאורך זמן. כי בשביל הסיפוק הזה לאורך זמן, אנחנו צריכים לעשות את העבודה הקשה. אחד הדברים שאני יצא לי לשמוע גם כן בתוך התהליך הזה, התהליכים שאני מלווה, זה מישהי שפעם אמרה לי, זה לא פייר, אני נמצאת אצלך כבר שנתיים, וחברה שלי הגיעה אלייך לפני חצי שנה, וכבר אני רואה שהיא עושה תהליכים ושינויים, והיא קראו לה מלא דברים טובים מאז שהתחילה אצלך, ואני מרגישה שנתקעתי. והחברה הזאת שלה במקרה הזה, היא לא הייתה חברה טובה או משהו, היא הייתה מישהי שהכירה והפנתה אותה אליי. ואמרתי לה, אני לא אכנס איתך לתהליך שלה, כי אם את רוצה תשאלי אותה את, אבל אני יכולה להגיד לכם שזה אחת התופעות המאוד מעניינות, שבן אדם שלא עושה את העבודה ולא מסכים לעבור דרך הכאב, רואה את התוצאות ואת הפירות של מישהו שכן עושה את העבודה וכן מסכים לעבור דרך הכאב, והוא רוצה את הפירות שלו בלי לעשות את העבודה הזאת. וזה לא עובד. זה לא עובד. מי שמשקיע ובאמת מי שמחויב לאמת ומי שמוכן להתמודד עם הדבר הזה שנקרא tough love, את האהבה קשוחה, שאומרת אני לא מרחמת עליך. אני לא מרחמת עליך, לא כי לא אכפת לי ממך, כי אכפת לי ממך. אני לא ארחם על אף אחד שבא אליי. למה? כי אם אני מרחמת על בן אדם, אני עושה אותו באוטומט בן אדם קטן, מוחלש, מוקטן, שאף פעם לא יחלים, כי אני מרחמת עליו ולכן אני מנסה להציל אותו. אנחנו, כמו שאני אמרתי לכם, אף אחד לא יכול להציל אותנו, אף אחד לא בא לפה להציל אותנו, אף אחד לא קיבל את הג'וב הזה להציל אותנו, אין לאף אחד את הג'וב הזה. אז אותו דבר, גם אני לא יכולה להציל אף אחד. אל תנסו להציל אף אחד. אל תנסו להעיר אף אחד. אל תנסו להעיר אף אחד שלא רוצה להתעורר. מי שישן עמוק, תנו לו לנחור עד שמשהו יעיר אותו מבפנים. עד שזה לא קורה, תחסכו לעצמכם את האנרגיה. פשוט תחסכו לעצמכם את האנרגיה. זה לא יקרה בזה שאנחנו נטיף למישהו, נשכנע מישהו, ולכן כשהתוכן הזה של הוויכוח העקרוני של איך זה הולך להיות הטיפול הזה, האם את תעשי לי פוצי מוצי ותכילי אותי ותצדיקי אותי ותמיד תהיי בצד שלי ותמיד תזדהי איתי ותמיד תלכי על ביצים כשנדבר על הטראומות שלי והכאבים שלי ותמיד תביני ותאשימי ביחד איתי את כל העולם שפגע בי, או אני מוכנה לבוא בתור בן אדם בוגר שמוכן להתמודד עם השדים שלו, ומוכן להתמודד עם השקרים הפנימיים ועם ההונאה העצמית, וזה יש לכל אחד. אתם יודעים מה עושה בן אדם אותנטי אותנטי? זה שהוא מוכן לפגוש את החוסר אותנטיות שלו. האותנטיות זה בעצם המוכנות להכיר בזה שיש בי חלקים לא אותנטיים, שיש בי חלקים מזויפים, שיש בי חלקים מרצים, שיש בי חלקים מניפולטיביים, שיש בי חלקים נקמנים, ויש בי חלקים קנאים, ויש בי חלקים קטנוניים ומאשימים ולא מפותחים וילדיים וקורבניים. ואני לא אומרת את זה בשיפוט. זה חלק מהמסע האנושי. זה חלק מהמסע של להיות בן אנוש על פני האדמה. אם אני מנסה לעשות את עצמי בודה, צדיקה, גורו, לא אנושית, על אנושית, או קורבן שרק פגעו בו, אין דבר כזה. אני רוצה להגיד לכם, אותם קורבנות במרכאות, אני לא חושבת שהם קורבנות, אבל אלה שמחזיקים מעצמם קורבנות, שיושבים ובוכים על מה עשו להם, שלא יהיה להם ספק כמה אנשים יושבים בספה של מישהו אחר ומספרים מה הם עשו להם. כי ככה זה. כי ככה זה, כי אנחנו בני אדם. כי אנחנו גם פוגעים ואנחנו גם נפגעים. אנחנו לא מעל הדבר הזה. אנחנו לא מעל הטבע האנושי. אנחנו לא מעל הטבע האנושי. וכולנו במסע הזה. וכל פעם שאנחנו משליחים החוצה ואומרים, אני נפגעתי, תטפלו בי, תרימו אותי על הלונקה, אנחנו מפסידים עוד פיסה מהכוח והסמכות הפנימית שלנו. ובטח 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 מהחוסן שלנו ומהאפשרות שלנו לחיות חיים מלאים. זה מצמצם לנו את החוויה הקיומית, האנושית. זה מצמצם לנו את האפשרות לממש את הפוטנציאל האמיתי שלנו שבאנו איתו לכאן. הפוטנציאל שלנו לא ייפתח ולא יצא לפועל ולא ילבלב במרחב קורבני. לא יקרה. הפוטנציאל שלנו לא ילבלב במרחב של ילד שמצפה, סליחה על הביטוי, שנגבו לו את הטוסיק. זה לא ילבלב שם. הוא לא יכול. זה מצמצם את האפשרויות שלנו כבני אדם. ויש המון שיטות טיפול שממש מסירות את כל האחריות מהאנשים שהם מטופלים, שהם באים עם הטראומה ואומרים, אתה פוסט-טראומטי, אני אטפל בך, אתה רק תקבל את הטיפול שלי, אל תעשה כלום. וזה לא עובד, זה עובד לזמן קצר, כי זה מרים את האופוריה ואת ההתרגשות כמו התאהבות. מצאתי מישהו שיטפל בי, למה תמיד אחרי התאהבות יש את הקריסה אחרי זה? למה? כי בהתאהבות יש משהו בתת מודע שלנו שמתעורר, כשאנחנו מתאהבים באמת בקרש המטורף הזה, וזה התאהבות הדדית, מתעורר חלק ילדי קדום, 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 כמאי. ילד, חלק ילדי שאומר, הנה, הנה בא ההורה האולטימטיבי. אנחנו לא חושבים את זה במודע שזה הורה, אבל אנחנו אומרים, הנה הוא משלים אותי. הוא רואה אותי, הוא נותן לי, אני לא צריכה כלום, אני רק צריכה אותו. אני רק צריך אותה, וזהו, אמא שלי, אני ואתה נגד העולם. עד שהשלב הזה עובר, זה שלב שהוא פנטזיונרי, הוא היפנוטי, הוא מרגש, הוא כמו להיות על סמים, ללכת על אוויר. וזה ההתאהבות שיכולה להיות לנו גם במטפל הזה, שאומר, בוא, אני אטפל בך. אתה תשחרר, אני אטפל בך. אז זה מחזיק, זה מרים, זה כמו שאמרתי לכם, זה כמו שנכנסים לקאט. ההתאהבות הזאת יכולה להתרחש במלא מקומות, במלא סיטואציות שבהן אנחנו מספרים לעצמנו שהנה הגיעה הישועה. הנה הגיעה הישועה. ואין דבר כזה ישועה מבחוץ. אין דבר כזה. אף אחד לא יבוא להציל אותנו. רק אנחנו יכולים להושיע את עצמנו. ולכן טיפול, כשהולכים לטיפול, זה לא ללכת לספה. זה ללכת למכון כושר, באימון לאולימפיאדה, מי שרוצה באמת, באמת להחזיר לעצמו את הכוח, ולחיות את החיים שנועדנו לחיות כאן. אנחנו נמצאים כרגע, ממה שאני רואה, במצב של גיל שנתיים, שלוש, ארבע, מבחינה רגשית, במובן הזה של אם אתם תראו ילדים קטנים, איך הם מתנהגים מגיל שנתיים ומעלה. למשל בגן, ילד, לקחו ממנו את הצעצוע, מישהו חטף לו את הצעצוע, הילד ישר יצעק ויבכה, כדי שתבוא איזה סמכות מבוגרת, ותבוא ותסדר את העניינים. וילדים, כששניהם רבים על משהו, שניהם יצעקו בכל הכוח, ויבכו, ויעשו קולות של ילדים יודעים לעשות את, את ההצגה. אתם מכירים את זה? כל מי מכם שמכיר, יש לו ילדים או אחיינים, רואה את הקטע הזה שהילדים מתחילים לעשות את המניפולציות של המחי, ואמר לי, זה לא בכי רגיל, זה בכי מניפולטיבי, שזה כבר מפעיל את המבוגרים, בואו תצילו, בואו תסדרו את המצב, ותמיד צריך להיכנס איזה דמות בוגרת, ולסדר להם את העניינים. אז הדבר הזה, בנפש, נשאר עדיין פעיל, ולא מודע. ואנחנו עדים היום לתרבות שכאילו מי שנמצא במצב יותר קורבני, יותר פגעו בו, יותר פצעו אותו, אז הוא הולך ומפגין את זה בכל מקום, כדי שאיזה מישהו יבוא ויסדר לו את זה. וזה יוצר תודעה קורבנית כל כך קולקטיבית שעושים תחרות. מי זה הפצוע הכי גדול בחדר? מי עבר את החיים הכי קשים? במי יותר פגעו? וזה חלק מהמקום הילדי שלא התפתח. וזה טריקי, כי מי שיקום ויגיד, אוקיי, אז זה מה שאתה רוצה להיות? קורבן? זה לא אמפתי. אוי, טריגר. זה לא אמפתי. האשמת הקורבן. שמעתם את הביטוי הזה? האשמת הקורבן. אז ברגע שיש לכם כזה אוסף של תותחים שמגנים עליכם, שאף אחד לא ישים את הקורבן, טריגר, 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 לא להגיד דברים שעושים לי טריגר, אני פוסט-טראומטית, צריך להבין אותי, אתם לא יודעים מה אני עברתי, הדבר הזה שאנשים ישר שולפים את הטראומות שלהם על המפגש הראשון, יש פה משהו שמקדש את הטראומה, את הפוסט-טראומה שוב, מכיוון שאתם כבר מכירים את התוכן שאני מלמדת, אז אני רוצה להגיד לכם שזאת ההסתכלות ב-360 מעלות. לא להתקע על נקודה אחת. כן חשוב שנכלול בתוך הראייה הרחבה שלנו את כל, את כל החלקים. וכן הקדשנו לזה, אני לפחות הקדשתי בפרקים שלי לא מעט פרקים ולא מעט תוכן על המקום הזה של לראות את הילד הפגוע ואת הילד הפנימי ולהבין אותו. אני רוצה להגיד לכם שיש אנשים שעשו מזה ממש ספורט לאומי. של פשוט קלטו את השיטה והבינו מה מושך הרבה אמפתיה ומה מושך הרבה סימפתיה ומה מושך הרבה אהדה. פשוט רוכבים על זה, ממש ככה. ואני יודעת שאני אומרת את זה ממקום שלוקח בחשבון את הטיפול בזה כשהכוונה היא להחלים ולא להישאר שם ולקבל תו נכה. ולא להישאר שם ולחלוב כמה שיותר סימפתיה ואמפתיה. זה לא יעזור לנו לגדול. כן, אנחנו כן צריכים להתבגר. אני חושבת שהייתי מחליפה את טיפול, את המילה טיפול, בהתבגרות. בהתבגרות והתעוררות. בלקיחת אחריות, התבגרות והתעוררות. זה מבחינתי כשבן אדם השיג את היעדים האלה, הוא מטופל. היטב. הטיפול הצליח. כשבן אדם בא ואומר, אני אשאר, אני לא אתעורר, אני אשאר בפנטזיה שלי, אני לא אתבגר כי יש מישהו שמניק אותי, אני לא אקח אחריות כי יש מישהו אחר שלוקח עליי אחריות, אז יכול להיות שהטיפול הזה יימשך שנתיים ויש שם סיפור אהבה מאוד גדול, אבל ריפוי לא יהיה שם. ריפוי לא יהיה שם והתקדמות אמיתית לא תהיה שם. תהיה שם התמכרות, יש שם תלות ויש שם עוד דור של בן אדם שלא נמצא בסמכות פנימית, לא נמצא בחוסן נפשי, לא נמצא בבגרות אמיתית. ובטח ובטח שלא מממש את הפוטנציאל שאיתו הוא נולד, הפוטנציאל שמבקש להתממש באמת. אז זה מה שיש לי להגיד על טיפול ועל, בוא נאמר, על אבני הנגף. של התוכן הזה, כי הרי לכל דבר טוב יש תופעות לוואי. ואלה בעיניי תופעות הלוואי האקוטיות, שכן צריך לשים עליהם את המבט, את הספוט, זה בליינד ספוט של הטיפול, זה הבליינד ספוט של התרפיה. ואני מקווה שהאיר משהו בפנים, מיקד אתכם על משהו, חידד לכם משהו. ואם אתם חושבים שיש מישהו שיכול לעזר בתוכן הזה, או שזה יכול לתרום לו, שוב, לא להטיח את זה באנשים, לא לנסות להעיר אנשים אחרים, אבל אם אתם חושבים שזה מישהו או מישהי שיכולים, זה יכול לתרום להם, זה יכול להעשיר את נקודת המבט שלהם, אני אשמח אם תשתפו. עד הפרק הבא, אני מאחלת לכולנו להתעורר, להתבגר, ולקחת אחריות מלאה על החיים שלנו, ולהיות בסמכות פנימית, ולהחזיר לעצמנו את הכוח ואת הריבונות על החיים שלנו. כאן אסנת בפודקאסט, מה שלא לימדו אותנו בבית ספר, עד הפעם הבאה, ואני מקווה שזה לא ייקח עוד הרבה זמן, להתראות.